טוב. אנחנו קראנו לשיעור, זה קצת השתנה שמה, מה שכתוב בדף זה. הדברים קצת השתנו בעקבות כל מיני מחשבות שעלו השבוע. היה לי קשה לי להיות נאמן למקור. כתבנו שם עשירות הנשמה. אז מהלך השבוע, כל מיני מחשבות שעלו, כל מיני דברים, אז קצת נאלצתי לשנות את הדברים. אז אם רוצים כותרת, אפשר להגיד יותר כל השופר, שמיעה וראייה, יופי ואמת. קצת ניסיון לטפל במושגים של שמיעה לעומת ראייה, יופי לעומת אמת, כפי שהתכנים, המצבים האלו עולים מתוך מצוות היום, לשמוע כל שופר, קולו של השופר. על פי הדעה שעולם נברא בכ"ה באלול, על פי הדעה שכ"ה באלול זה יום בריאת העולם, הרי שיום הולדת האדם זה באמת יוצא באלף ותשרי, ככה אנחנו נוהגים הלכה למעשה. אלף ותשרי, יום הדין, שבו האדם בעצם נידון על מעשיו, בו מתבצע, בו מתרחש הדין. יום הולדת האדם הוא היום המיוחד. כן? היום הראוי שבו בעצם אדם יהיה נידון, כן? על מעשיו. יש אומרים שיום הולדת, מדי שנה בשנה, ערכה של יום ההולדת, כן? לא דבר שלילי יום הולדת, אף בשלא נזכר בתורה דבר כזה, פרט ליום הולדת את פרעו. אבל יום הולדת זה יכול להיות דבר נחמד מאוד, בתנאי כפול. ברגע שאדם מבין שיום הולדתו, יום הופעתו בעולם, היא א', סיבה. צריכה להיות, יום ההולדת צריך להיות סיבה להודעה. כן? אני מודה לריבונו של עולם, שנתן לי את האפשרות להופעה חד פעמית שקרויה שמעון, שקרויה אברהם, שקרויה לוי או יצחק, לא משנה. אני מודה לריבונו של עולם על עצם האפשרות להופיע בכלל בעולם הזה, לשאת בקרבי תכונה מסוימת, כן? אופי ייחודי, לתת לי את ההזדמנות בכלל לפעול פה פעולה, שהרי עד שלא נוצרתי לא היה בי שום צורך. עכשיו שנוצרתי, כנראה, יש איזה ערך למציאותי. אם כן, תודה רבה ריבונו של עולם. זה גם מתבסס על עניין, כן? הרעיון הזה של הודעה על עצם ההופעה שלי, כן, הוא גם שייך לעניין של כיבוד הורים, שהטעם הטבעי של כיבוד הורים, אחד הטעמים הטבעיים של כיבוד הורים, זה מצד זה שהם בכלל הולידו אותי. גם הביאוני עד הלום, כן, כמו שאומר חתן בר מצווה, אני רוצה להודות לאבא ואמא, שהביאוני עד הלום. אבל עצם ההולדה, עוד לפני שהביאוני עד הלום, עצם ההולדה, עצם ההופעה בעולם, בזמן שהתינוק עדיין הוא בכלל דף חלק, לא נרשם עליו דבר, גם זה כבר סיבה למסיבה, זה הדבר הראשון. אם כן, יום הולדת הוא קודם כל ההודעה על עצם ההופעה, והדבר השני שהוא נבנה על גבי הדבר הראשון, הוא בעצם דין וחשבון. היום אני בן 10, בן 11, 20, 30, 40, מה פעלתי עד היום? הפוטנציאל הזה שניתן לי, ההופעה שלי בעולם, עם סך התכונות הזה, עם האופי הנשמתי הזה, עם היכולות האלו, מה פעלתי איתן? ועכשיו שנוצרתי, האם אני כלי מלא בושה מכיוון שלא פעלתי מה שצריך לפעול? והאם אני משתדל למלא את יהודי, במידה ולא, לחזור בתשובה וכן הלאה? אם כן, זה שתי הערכים המרכזיים של יום ההולדת, ואם באמת אדם מכוון עליהם, יש ערך לחוג את יום ההולדת, יום ההופעה, יום הלידה, ערך גדול. אם כן, גם האדם הוא, למעשה יום הולדתו הוא באלף ותשרי. אם אלה, ראוי שביום הזה, קודם כל, אדם יהיה נידון. אדם יהיה נידון על ידי, קודם כל, שורש מציאותו של השם יתברך. כן? אבל לפני שהוא נידון על ידי השם יתברך, כדאי שידון את עצמו. ביום ההולדת שלו, יש לנו את כל חודש אלול לספרדים, אשכנזים מצטרפים קצת יותר מאוחר, שזה מן הסתם סיבות עמוקות, לא יודע אותם בדיוק, אבל חודש אלול הוא החודש שבו אני לדודי ודודי לי, כלומר חודש של התעוררות בתשובה שהאדם בעצם מכין את עצמו ליום הדין, מכין את עצמו ליום ההולדת, כדי שיוכל להתייצב בפני עצמו ובפני בוראו ולמסור דין וחשבון כהלכה. השתדלתי לחזור בתשובה על כל מה שיכולתי במהלך החודש. נו, מה שלא יכולתי, לא יכולתי, ריבונו של עולם, אתה ברחמך רבים, תדון אותי לכף זכות וכו', ואם צריך להיפרע ממני בדבר כזה או אחר, ודאי ייפרעו ממני, ואני בא למשפט, כן, עם כל ההכנות האלו. חודש אלול הוא בעצם הכנה ליום ההולדת של האדם. יום ההולדת עצמו, כמו שאמרנו, א' תשרי, שעוברים לפניו כל בני מרון ונידונים, כן, נידונים אחד אחד. ומהי מצוותה של היום? מה עיקר המצווה של יום זה, של יום ראש השנה? מצוות שופר. כאשר המצווה היא לא לתקוע בשופר, עצם התקיעה והפקת הקול זה לא העיקר, אם כי הקול הזה הוא יקר וחשוב, כמו שמנסה לברר. מה עניינו המיוחד של שופר? מדוע נבחר דווקא קרן העיל לשמש למצווה הזו? כל שופר הוא ודאי חשוב. אבל המצווה היא לא בהפקת הקול בלבד. אם כי פשוט הוא, שאם בעל התוקע לא יפיק את הקול כהלכתו, המצווה לא יכולה להתקיים. אבל הקול הוא רק אמצעי. הקול הוא אמצעי. עיקר המצווה זה לשמוע את קול השופר. זאת אומרת, לא די שהחזן הוא בעל תוקע בלתי רגיל ויודע את כל החשבונות ההלכתיים. זה הכל טוב ויפה. עדיין, עיקרה של המצווה זה שמיעת קול השופר. הסתגלות, קשב, פתיחת הלב, האוזן והלב. ונתת לעבדך לב שומע, שמיעת הלב את קול השופר. ברוך אתה השם, לוקנו מלך העולם, וציוונו לשמוע קול השופר. דווקא שמיעת קול השופר היא הדבר העיקרי. מה מיוחד בשמיעת קול השופר? שדווקא היא עומדת במרכזו, לב ליבו של היום הזה, יום ההולדת של האדם, יום המשפט, יום הדין, האדם נידון. מה מיוחד בזה? באופן כללי, שאנחנו נפגשים עם חזיונות במציאות, יש כמה אפשרויות להיפגש עם המציאות. יש לנו את חמשת החושים, יש אפשרות לקלוט את המציאות באוזן, יש אפשרות לקלוט אותה בעין, במראה, אפשרות לקלוט אותה במישוש, יש חושים. יש את המילה הכתובה, המילה, כן? יש את המילה הנאמרת, יש הבדל גדול בין השניים כידוע. זאת אומרת, שאנחנו פוגשים תכנים, אפשר לפגוש אותם בכל מיני פורמטים, בפורמט של צליל, של מראה ויזואלי, של דיבור, של מילה כתובה, ושל קול פשוט. קול שאין איתו לא מילה מוגדרת, לא מראה. כל תמונה אינכם רואים. שום דבר. רק קול פשוט. על פניו נראה לנו שבאמת זהו המצב הגולמי, כן? ביותר. שלכאורה מגלה טפח ומחסה את פחיים. קצת מתסכל, הייתי אומר. לשמוע את הכל, לשמוע הכל שופר. טוב, תתקע. שמעתי. נו, אז מה? מה זה אומר? ייתכן שהיינו מעדיפים, במקום לאכול את הביצה בשולחן הסדר, יש את הביצה הזו, כן? את הביצת החגיגה, שרמז לקורבן חגיגה. יש ביצה כזו, ויש איזה זרוע. אז במקום לעשות רמזים כאלו ליציאת מצרים, היינו מעדיפים אולי לצאת למדבר סיני. ולעשות איזה חזיון אור קולי מדהים, וככה נצא ידי חובת הפסח יותר טוב. Okay? כל אחד ירגיש כאילו יצא עם מצרים, ובכל זאת, חזל דווקא יוצרים איזה מינימליזציה כזו, שלכאורה סמליות של ביצה, זרוע, חתיכת חסה. למה? למה לגזול מאיתנו את הרושם העז והחזק, הויזואלי, הקולי? אנחנו רגילים לזה. תרבות המערב חינכה אותנו, כן, תרבות המערב לגווניה, חינכה אותנו שמפגש סוער, חושני, חווייתי, לא יכול להתבצע, אלא אם כן אני רואה, אלא אם כן אני תואם. זה חייב לעבור את הביקורת של החושים כדי שהדבר יסעיר אותי. אבל מה בדבר הכל? בדבר הכל הפשוט. אנחנו יודעים את דרכו של הכל, אף אחד לא יצליח לרמות אותנו. אנחנו יודעים שקולו של תינוק, כן, קול פשוט, בלי שום מלל. הוא לא אמר מילה. הוא לא הצליח לבטא מילה. אבל ידוע שקולו של התינוק שובר את ליבה של האם. ויש כוח לכל הזה, להעיר אותה באמצע הלילה, למרות שהיא מאוד מאוד עייפה, אבל היא רצה מיטתו של התינוק. יש זמנים, תקופות יותר מאוחרות, שהילד לומד, שכאשר עושה, אז אמא בא. זה כבר לא אמיתי, זה יותר מניפולציה. זה יותר משחק, נקרא לזה כך. אבל בוא נזכר בצליל, של הילד הקטן, בשעה שהקול הוא קול שופר. קול שופר. יש לזה ערך הרבה יותר גדול מהמילים. אם את תראי, אני רעב, אולי תבוא לתת לי מים, לא משכנע. הכל יותר משכנע. הכל הזה של... הכאב. והנה נער עברי בוכה. יש לזה ערך אחר. אנחנו יודעים. אז אף אחד לא יצליח לרמות אותנו, למרות שמנסים למכור לנו בלי הרף, כן? את החזיונות של עולם החוש. אבל אנחנו יודעים בתוך תוכנו שאין תחליף לכל. ומדוע? כאשר אנחנו נפגשים, הנה, אנחנו נפגשים החוש עם השולחן הזה, הכל טוב יפה. אני לא נגד הפגישה החושית עם השולחן. כן? הפגישה החושית יכולה להביא לי דווקא הרגשה מאוד נעימה. כן? שולחן, אני יודע, נגיד שולחן הזה יותר יפה נגיד, כן? לא משנה. בסדר, גם כזה, לא נורא. פורמי קצת. כן? יכול להיות שולחן יפה, יכול להיות עם מפה יפה, כן? עם גימור נאה. אני מתרגש, בפירוף שאני מתרגש מהשולחן. מבחינה ויזואלית ומאוד נחמד, אין שום בעיה. בסדר גמור. אבל המפגש של השולחן, הוא מביא איתו שקר מאוד מאוד גדול. מסיבה פשוטה. מכיוון שמה שהעין אומרת על שולחן, זה לא מה שהשכל אומר על השולחן. לשכל יש מה להוסיף על גבי הראייה. השכל שהוא חודר לתוכיות השולחן, ושוב שואל את השאלה מהו שולחן, התשובה שלו עשויה להיות שונה ומפתיעה מאוד. ככל שהשכל מתעמק יותר ביסודות החומר, כך הוא הולך ומסיק מסקנות שהן שונות לחלוטין מהקביעה הראשונית. שולחן, מה זה שולחן אומרת העין? הנה משהו מוצק עם ארבע רגליים, שאפשר להניח על הספר וכו'. השכל, שהוא מברר מהו שולחן, הוא יורד בכלל לעומק אחר לגמרי. הוא עשוי בכלל להגיע למסקנות כימיקליות, כן, שמדובר פה בעצם במולקולה, ואם מעמיקים יותר אפשר למצוא עוד רבדים נוספים של החומר, עד להפשטה הגדולה ביותר. מסקנות אחרות לגמרי. שואפים להיפגש עם השולחן במובן לא החומרי הפיזי המוצג, אלא ברמה היותר מולקולרית, אטומית, אולי קוונטית, ואז אני מקבל רושם יותר אמיתי על השולחן. אני רוצה להיפגש עם הקול של השולחן. קול אתם שומעים ותמונה אינכם רואים. אני רוצה להיפגש עם הקול של השולחן. כנראה ששמה, על ידי ההקשבה הזו, על ידי ההקשבה לרחש האטומי והתת-אטומי, אני פוגש משהו יותר אמיתי. אני רוצה את הקול המזוקק הזה. אין לי בעיה שאחרי שנפגשתי עם הקול, אין לי בכלל בעיה שיולבש עליו הלבוש האטומי, המולקולרי והפיזי הזה. אין לי בעיה. השולחן צריך להופיע בכל הרמות. כל אחד מאיתנו צריך להופיע בכל הרמות. כאשר שואלים מי אנו, זה נכון. בתעודת הזהות כתוב עיניים כחולות, יש בזה מידה של אמת. ודאי שפלוני מופיע עם עיניים כחולות. חלק מההופעה שלו זה עיניים כחולות. לא דבר רגע מכם, ודאי. העיניים הכחולות זה ודאי וודאי חלק של האיש הזה. אבל ודאי שזה לא הכל. אחרי שירדתי ליסוד האופי, ונפגשתי עם הקול הפנימי, כן, שלי, אז אני מקבל מרצון ובשמחה את כל הלבושים, עד הרמה הפיזית והחושנית, שמזהים אותי על פי מראה, פי גובה, פי... אין שום בעיה, בסדר גמור. אבל כל דבר צריך לבוא כסדר. ראשון ראשון. לא לעשות את העיקר תפל ואת התפל עיקר. כי ברגע שלוקחים את העיקר ועושים ממנו תפל, אז הוא נהפך עקר. הוא כבר לא נותן את פריו. ברגע שאנחנו מעמידים את התפיסה החושנית, את המראה, אפילו את המילה הכתובה, שימו לב. דברים שבעל פה, יהיה אתה רשע לכותבה. למה דברים שבעל פה אתה לא רשע לכותבה? כי כאשר אני אומר לך בעל פה דבר מסוים, פסול או קשר, או תמה, או טהור, אני אומר לך, אתה שואל אותי שאלה, תגיד לי, זה קשר או פסול? אני אומר לך, פסול. זה לא סתם פסול. אם אני כותב בספר פסול, לא ראית את הבעת הפנים שלי בשעה שאמרתי פסול. יש מקום לכמה וכמה טעויות אם לא תפסת את הטונציה של הצורה שאמרתי את הפסול. לכתוב בספר יש פה המתה. יש פה סוג של המתה, יש פה סוג של צמצום. אני קובע נפש את האמת הפנימית שיש בתוך הפסק ההלכתי. אני קובע אותו נפש. אני מרשו, ודאי וודאי שיש מקום ויש ערך לכתיבה, במיוחד בירידת הדורות, ראה רבי שעשויה תורה להשתכח, התיר לכתוב תורה שבעל פה בכתב. אבל שוב, זה בדיעבד. זה שעת הדחק. איבדנו את הכל. איבדנו את הקול של בית המדרש. איבדנו את המולת בית המדרש. לכן התלמוד מנסה להביא לנו את כל הוויות התלמוד, את כל סוגיות התלמוד, בצורה חיה, בצורה פועמת, רוכשת. כאילו הדבר מתקיים ומתרחש לנגד עינינו, כדי שנוכל לעמוד על הלכי הנפש והרוח של חכמים. כמו שאומר אור חיים הקדוש, אני, כאשר הוא מפרש באחד מפירושיו בתורה, בספר בראשית, אני רואה מבין ריסיו של אביי, כך הוא כותב. איפה אביי? כתוב אביי בגמרא. אבל אור החיים הקדוש מחיה את אביי. והוא רואה מבין ריסי עיניו את התשובה ואת כוונתו בדברי הגמרא מסוימים. מבין ריסיו של אביי אני רואה. אור החיים לא מסתפק בהגד התלמודי שנכתב בדיו על הספר. לא. הוא מחיה את המילה. הוא הולך בריטרן בק, מהמילה הכתובה לתוך נפשו של אביי. הוא נכנס פנימה למעבדה הפנימית של אביי, לנפש היסודית שלו. לכל אתם שומעים ותמונה אינכם רואים. לשם הוא נכנס. אז הוא גם יכול להבין את המשמעות של דברי אביי הכתובים בספר. הוא עושה איזה מין תחייה, איזה מין רנסנס, תחיית המתים למילה הכתובה. ודאי וודאי אם כן, יש ערך עצום כאשר אנחנו באים להבדיל בין ארבעת צורות התפיסה, או כמה צורות התפיסה, שאמרנו, חמשת החושים, קול, מראה וכו', שאנחנו באים להבדיל ביניהם, יש יתרון עצום לקול. כמובן, שאדם ששומע את הקול, ונדמה לו שהוא לא שמע דבר, עד שהוא לא תואם או לא רואה, הוא עדיין נמצא בשלבים התפתחותיים מאוד נמוכים. אנחנו יודעים שהילד, צורת התפיסה של המציאות, התפיסה של המציאות אצלו, היא הולכת ומתפתחת, כן? משלב של האוראלי, של להחזיק כל דבר דרך הפה, דרך הפה הוא מרגיש את הדברים, לשלבים יותר מתפתחים של תפיסת מציאות. אדם שהכל הוא לא מספיק לו. אדם שהכל לא מבטא מבחינתו חוויה כוללת, פנימית, עמוקה, כולית, הוא נמצא בשלב התפתחותי קצת מוקדם. הוא יכול להיות גם בין 40, בין 50, בין 60, אבל עדיין במובן מסוים הוא ילד מבחינת יכולת פיתוח יכולות תפיסת המציאות. כל השופר, כל השופר למעשה הוא אומר לנו, מרבז לנו, מלמד אותנו, מחנך אותנו, מעורר אותנו להתייצב ליום ההולדת שלנו מתוך תפיסה פנימית של המציאות. במילים אחרות, כל דין החשבון שהאדם צריך למסור לעצמו ולריבונו של עולם בראש השנה, הוא דין וחשבון האם אני מבין את המשמעות הפנימית של חיי. לא את המשמעות החיצונית. המשמעות החיצונית? נו, מה התפקיד שלך בחיים? אני עובד במפעל, ואתה, אני עובד פה. זה משמעות חיצונית. אגב, אדם יכול לבוא ליום הדין ולהגיד, ריבונו של עולם, תראה, הייתי כל היום עסוק בעבודה שלי. לא יכולתי ללמוד תורה. אתה יודע כמה אני עסוק. לכאורה, אפשר לפתור אותו מן הדין? כי במישור העובדתי הוא באמת עובד בוקר ודרב. אבל הוא לא הבין את המשמעות הפנימית של חייו. לכן הוא לא מצא דקה ביום ללמוד תורה. אם הוא היה שומע בקול השופר, וקול השופר היה לוקח אותו פנימה עמוק אל ההרגש הפנימי שלמה נוצרת, אלוקי נשמה שנתת בי טהורה, הוא היה מוצא את הזמן. ללמוד דקה ביום תורה, והדקה הזו ביום הייתה אצלו פרי היום. אותה דקה, אותה תפילה שחרית, גם אם זה בחפוז, גם זה מניין תרח, לפני הנצח המה, לא משנה. יוצא בחיפזון, מניין של פועלים, אבל אותו מניין, אותה תפילה חפוזה, אותה הנחת תפילין עם קריאת שמה, והוא טס לעבודה, הייתה מבחינתו פרי היום. כשלא יודעים את התכלית הפנימית של החיים, אז רבדים חיצוניים של החיים, רבדים של הישרדות, של מילוי צרכים, חיוניים, אני לא אומר שלא. השולחן, הפיזיות הזו של השולחן, הצד המחושב, הוא נפלא, הוא חשוב, בלעדיו לא הייתי יכול להניח את הכוס הזו כמובן. לא הייתי יכול להניח. הוא חשוב, הוא ממלא איזה פונקציה, הוא פונקציונלי הצד הזה. אבל זה לא הכל. זה יש שקר גס ביותר. לבוא ולהגדיר את השולחן, רק על פי הרובד הנגלה לעיניים. אם כן, אותו אדם שנכנס לפני ולפנים לעולם הפנימי שלו ושומע את הקול הפנימי, את קול השם מתהלך בתוך הגן ולא ירא מפניו ולא מתחבא, שומע את כל השם המתהלך בגן, הוא מתייצב לפניו ומשיב על השאלה היקה, הוא משיב עליה תשובה ניצחת, תשובה עמוקה, תשובה כנה ואמיתית, הנני. ההתמסרות הזו לרצון השם, הקשב הפנימי, מי אנו, מה חיינו, זה אותו קשב שאיתו צריך להתייצב בראש השנה. אם כן, קולו של השופר מכניס אותנו פנימה. כשאנחנו נכנסים פנימה אל תוך מעבדת החיים הישראליים, אפשר להגיד שהתכנים שלנו הם תכנים רבים. אבל מהי התורה על רגל אחת? מהי תורתו של יהודי על רגל אחת? לא נמנעו חז"ל מלומר לנו גם את זה. חז"ל אומרים שמדוע תוקעים בשופר? זה זכר לאילו, אילו של יצחק. אותו איל שאברהם אבינו, כן, לקח אותו תמורת יצחק. האיל הזה הוא הוקרב תמורת יצחק. הסיפור ידוע, והנה איל אחר, אברהם אבינו רואה את האיל, נאחז בסבך, בסייעתא דשמיא עצומה, אותו איל נאחז בסבך, כן, ומתעכב בריצתו, בא אברהם, תופס את העניין, מבין היטב שהוא לא סתם נאחז בסבך, אלא בשביל שהוא יוכל להקריב אותו, הוא מקריב אותו. למה הוא היה צריך להקריב את האיל הזה? מה בדיוק הרעיון? כשאברהם אבינו לוקח את בנו לעקידה, בזה בעצם הוא מרומם את עצמו לקשב הפנימי ביותר של החיים. ומהו הקשב הפנימי של החיים? כמו שאמרנו, כל השם המתהלך בגן, שמצווה את האדם לעשות את רצונו. עד כמה אתה מוכן להקריב כדי לעשות את רצון השם יתברך? כל אחד יכול לתת דין וחשבון לעצמו. על מה הוא מוותר במהלך היום כדי לקיים מצווה כהלכתה? דוגמה, סתם דוגמה פשוטה. אתה מוותר על זמן, אתה מוותר על כוחות גוף, אתה מוותר על המחשבה האנושית שלך, אתה מוותר על רגשות מסוימות נמוכים שמפריעים לך לקיים מצווה כהלכתה. שאול מלך ישראל, ענק ועצום, כראוי לחטאי גדולים שהם בדקי דקות, אני לא מבין מה שאני אומר בכלל, אבל חז"ל, והתורה מספרת לנו שהוא חטא ביחס לאגג. הוא לא הצליח לוותר על איזשהו סעיף ברגש האנושי, והוא העמיד אותו אל מול הציווי של הקדוש ברוך הוא להרוג את אגג. הוא לא הצליח לוותר על הרגש הזה. לא רק שלא הצליח לוותר על הרגש, הרגש המעכב את קיום מצוות מחיית זרעו של המלאק, הרגש הזה עוד נאחז בסבך השכל ותירץ תירוצים למה לא להרוג את הגג. והדברים ידועים. עגלה ערופה, כל הן תלמוד שלהם, פלפול שלהם. דוד המלך, כאשר בא נתן הנביא ואומר לו את משל כבשת הרש, הוא שומע ואומר, חטאתי. אמרו חז"ל, דוד בשניים ולא עלתה לו. שני חטאים. אחד זה מניין העם, ולא צורך, ואחד זה חטא בת שבע. חטא פעמיים ולא עלתה לו המלכות. כלומר, לא נסתלקה ממנו המלכות. שאול באחת, אגג, ועלתה לו המלכות. למה? כי דוד, בכל דרכיו משכיל, הצליח ליצור את המהפך האדיר, שבשעה שהייתה התנגשות בין הרצון שלו לרצון השם יתברך, הוא ויתר על רצונו. חטאתי. שאול? לא. העם חמל על הצון. כל הצון אשר אני שומע. כן? העם חמל על הצון. איפה אתה? איפה האחריות שלך? אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. קרה מה שקרה. דוד, שאול סולק מן המלכות. כן? ודוד נכנס מקום. הוא נתנה לרעך הטוב ממך. היכולת למסור את הנפש, את הזמן, את כוחות הנפש, עד מסירות נפש של גוף, היא בעצם המבחן האמיתי לנאמנות לשם יתברך. דוד, אברהם אבינו, מביא את היכולת הזו, את היכולת האנושית הזו, שגנוזה בנשמת האדם, מביא אותה לשיא העליון ביותר. שהוא לוקח את יצחק, את בנו, את יחידו, את יצחק, אשר אהבת, עם כל הדיוקים האלו, את בנך, את יחידך, את יצחק, אשר אהבת, כמו שאומרים חז"ל, שלא תהיה לו אפשרות בשום פנים ואופן לחשוב שמדובר על מישהו אחר. מן הסתם, אברהם אבינו יכול היה לחפש הבנה אחרת. הוא היה רוצה להבין הבנה אחרת, ובלבד שיצחק לא יעקד, כי זה עומד בסתירה מוחלטת עם השכל האנושי, אפילו המוסרי. מה יגידו הבריות על זה שאני הולך ולוקח את בני ועוקד אותו אחרי שהוא נולד לי ל-90 שנה? מה יגידו הבריות? זה לא דבר מוזר. אני שנלחם נגד עבודה זרה, נגד הקרבת בנים למולך, אני לוקח את כל מי שקצת מהרהר ברקע הבעייתי שיש פה למרית עין במעשה הזה, הוא מבין מדוע אברהם אבינו יכול היה בקלות להבין שהציווי האלוקי זה בכלל הולך על מישהו אחר. אולי ישמעאל להקוד אותו. אבל יצחק יעלה לדעת, בבת עינו של אברהם, לא רק של אברהם, של ריבונו של עולם, ביצחק יקרא לך זרע. את יצחק לעקוד? הרי לא יהיה בעולם. אם אני עוקד אותו, פירוש דבר שהוא לא חי. נו, ודאי שהקדוש ברוך הוא יכול להביא תמיד תחתיו מישהו אחר. אבל האם זו הכוונה? אברהם אבינו לוקח את הבן הזה, ושניהם הולכים בדעה שווה, והלכו שניהם יחדיו. הבן לעקד והאב לעקוד. מלמד שדעתם שווה. שניהם מתרוממים לשיא גדול מאוד של ביטול הרצונות, עד כדי המוכנות לוותר על החיים, לוותר על המחשבות, לוותר על הרגשות, אשר כבש את רחמיו. יש פה כיבוש אדיר של הרחמים האנושיים, אותו כוח שריבונו שלם שם בתוכנו. זה לא המצאה של אברהם אבינו, רחמי האב על הבן. זה טבע שריבונו שלם שם בתוכנו. ריבונו של עולם, אתה יצרת בתוכנו טבע, ועכשיו אתה אומר לעקוד את הטבע הזה? אברהם אבינו מגיע לשיא ההבנה שאין מקום לטבע האנושי של רחמי הבן על האב, האב על הבן, אם אדם לא מוכן לוותר על הטבע. כל ערכו של הטבע זה רק אחרי שיודעים שאין לו קיום בלא רצון השם יתברך. מלך ממית ומחיה. אתה רוצה לחיות? תמות. אתה רוצה להשתמש בשכל שלך? קודם תלמד מאיפה הוא מגיע. אחרי שתבטל אותו לגמרי לרצונו יתברך, גם השכל שלך יהפך לכלי ומכשיר נפלא שיעברו דרכו תובנות יוצאות מגדר רגיל. ולא רק תובנות של פלפול בגמרא, גם תובנות בטבע. מצוין. בפיזיקה, ביולוגיה, בכימיה, הכל השכל שלך יבין. אבל קודם אתה צריך לבטל אותו לשם יתברך. סיפור העקדה הוא סיפור שמברר את השפיץ, את הנקודה הארכימדית של סגולת ישראל. עם זו יצרתי, תהילתי יספר. אין בעולם שום דבר חוץ מרצון השם יתברך. אחרי שאין כלום, בטרם כל יציר נברא לבדו, מלאך נורא, ואחרי ככלות הכל, רק אחרי שבטרם כל יציר הוא לבדו, אחרי זה יש מקום לכל יציר. מתוך הביטול יש מקום למציאות כפי שאנחנו פוגשים אותה בחיי היומיום. למדרגה הזו הגיע אברהם אבינו בעקדה ונצטרף עליו יצחק. עכשיו, מה קרה שם? עם כל העוצמה, עם כל התעצמות הנפש האדירה של מסירות הנפש של אברהם אבינו, פתאום בא מלאך מן השמיים, שליח ההשגחה העליונה, ואומר, אל תשלח ילך אל הנער. מרגע זה זה פשע. אחרי שהבנת שאין דבר חוץ מרצון השם יתברך, אסור לך לגעת ביצחק יותר. כרגע יש ערך לקיומו. כרגע מציאותו טובה מהיעדרו, כי הוא כבר לא מציאות בפני עצמו. הוא כבר חלק מהמשך הרצון האלוקי. אל תפגע בו, אני זקוק לו. אם לא היית מסוגל לבטל אותו, אין ערך לקיומו. ומותיו מותו מחייו. אחרי שהבנת שמציאותו של יצחק היא יונקת ממציאות השם יתברך, עכשיו יש ערך למציאותו של יצחק. טוב מאוד, אל תשלח ידך אל הנער. אבל מה יעשה אברהם אבינו? הוא כל כך רוצה לבטא את המסירות נפש של השם יתברך בעקדת הבן. זה כיף, לא נורמלי. זה כיף, לעקוד. אני רוצה להוכיח שאני יכול. ריבונו של עולם, אתה לא צריך, אתה כבר יודע שאני ודאי מתכוון לעשות את זה. אבל אני רוצה להוכיח לעצמי. מה אני אעשה עם כל הכוח האדיר שנתרבה בתוכי למסור, לאן אני הוליך אותו? לאן אני הוליך את העוצמה הזו? אתם רוצים שאתם רעבים, אנחנו רעבים. צלחת אוכל מולנו. אנחנו רוצים כבר להסתער על האוכל, פתאום לוקחים את האוכל. אנחנו יכולים לאכול בן אדם במקום זה. זה בלגן. מה נעשה עם העוצמה? סליחה לדוגמה, זו דוגמה הפוכה, בעניינים של חולין, נכון. אבל מה נעשה עם כל העוצמה, עם כל ההכנה הזו? יש פה איזה מין תוחלת ממושכה מחלת לב. אפשר לקבל עם זה מחלת לב. אדם כל כך רוצה דבר שבקדושה, והנה מונעים ממנו את הדבר. אבל אברהם אבינו רוצה לשהות, רוצה למצות את השלב של המסירות, להוכיח שהוא מסוגל למסור בפועל. לא מעלה הכתוב כאילו עקדת, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אני רוצה למסור בפועל, אני רוצה בשבילי, בשבילי, בשבילי. לתת איזה ביטוי. אומר המדרש, אמר ריבונו של עולם, אמר אברהם אבינו לפני ריבונו של עולם, תן לי, ריבונו של עולם, תן לי לעשות שריטה קטנה ביצחק. זה הכל, רק שריטה. תן לי להוביל את כל תעצומות הנפש האלו, מסירות הנפש לעשות רצונות. תן לי לפרוק את זה, רק שריטה, להוציא לו קצת דם, ככה, ככה, עד בדיקה דם. אל תשלח ידך אל הנער, מכל וכל. ויער, והנה האל חר. אם כן, הקרבת העין הייתה בדמות הקרבת יצחק, או כלשונו של הרמב"ן בהקדמתו לספר ויקרא, שהקרבת הקורבנות, בשעה שאדם ישראל מקריב קורבן, צריך לחשב בדעתו שהוא היה צריך להיות קרב במקום הקורבן. ועל כל פעולה שהוא עושה, הנה שחיטת הצוואר, הנה חלוקת האיברים, כל פעולה שהוא עושה כאילו נעשית בו, כך אומר הרמב"ן. זה מה שעושה אברהם. ובכל פעולה שהוא עושה בעיל, מנתח את עבריו, שוחט את צווארו, כל פעולה כאילו נעשתה ביצחק. זה היה הגמול. מהעיל הזה נעשה השופר. השופר שמרמז לאלו של יצחק, הוא בעצם מבטא, מגלה את הקול הפשוט של כל יהודי ויהודי מאז, אברהם אבינו. המוכנות למסור את הנפש על כל דבר שבקדושה, במצבים של גזרת שמד, במצבים של שני כתובים המכחישים זה את זה, התנגדות של הגויים אלינו בשעת הגזרה, אפילו על ארקטה דמסנה, אפילו על שרוך, כן? שהוא לא גוזרים עלינו לשים שרוך בצבע שהוא לא כפי מנהגנו הדתי, אם זה בגדר של מלחמת דת, אנחנו מוסרים את הנפש. לזה הורגלו יהודים מאותו הזמן של אברהם אבינו. עליך הורגנו כל היום, כצון מובל לטבחה. זה טבעו של עם ישראל. כמובן, כמובן שריבונו של עולם רצה, כמו שאמרנו, שאברהם אבינו לא רק יקלוט את הטבע ואת הסגולה ואת המעלה, את המדרגה של יכולת מסירת החיים, אלא גם המדרגה היותר גבוהה זה אל תשלח ידך אל הנער. כלומר, קידוש השם בחיים. לא קידוש השם מתוך מסירת החיים בלבד, אלא קידוש השם בתוך החיים. המוכנות למסור את נפשנו על קידוש השם, הערך היותר גבוה שלה הוא דווקא בזה שאדם מוסר את נפשו על קידוש השם בתוך חייו, בשעה שהוא אוכל מאכל ומברך לפני כן, בשעה שהוא אוכל כפי צורכו וליותר מושך ידו מן הנותר, בשעה שהוא בולם את פיו בשעת מריבה. זה קידוש השם היותר עליון שנתברר בסיפור העקדה. למיתו של דבר, ההיסטוריה הישראלית היא רצופה בסיפורים משתי הסוגים. 2000 שנות גלות הפגישו אותנו בעיקר עם הפן של מסירות הנפש, או מסירת החיים, כן? בשביל הדת, ממש מסירת החיים, אבל אנחנו פוגשים גם מצבים ודוגמאות למסירות הנפש בתוך החיים. ככל שאנחנו יותר ויותר מתבססים בארץ ישראל, האופן השני של מסירות הנפש, מסירות הנפש בתוך החיים, היא יותר ויותר מתגלה. אבל כל זה שואב ויונק ממעשי אברהם. אם כן, אותו שופר, אותה קרן של עיל, זה הקול הפשוט שהיא משמיעה. אם כן, אדם ישראל בראש השנה, בכל חודש אלול, כשהוא שומע את קולו של השופר, הוא צריך, הוא יכול להרגיש שהוא מזנק בקפיצת הדרך אל הר המוריה, אל אותו המקום ששם נעקד יצחק. קולו של השופר מקפיץ אותנו בתוך מנהרת הזמן אל המאורע ההיסטורי המופלא הזה, וכל אחד מאיתנו באותו הרגע יונק מכוחו של אברהם אבינו, יונק את הבנת התפקיד שלו, משמעות חייו העמוקה. כמובן שלאחר מכן אנחנו פוגשים את השופר שלנו עוד פעם. איפה אנחנו פוגשים את השופר שוב? בהר סיני. שם כתוב כבר השופר במפורש, כן? לא רק ברמז, שם כתוב שופר במפורש, והיא כל השופר הולך וחזק מאוד, וחזק מאוד. כל השופר הולך וחזק. זה שופר של מתן תורה. כלומר, פה אנחנו נפגשים עם עוד תוכן של זיכרון. לא רק התוכן של מסירות הנפש שנתעצם בנפשותינו כתכונה קבועה בנפשו של יהודי. מתן תורה, הוא מלמד אותנו דבר חשוב על מסירות הנפש הזו. איך אנחנו מקדשים שם שמיים? איך אנחנו מוציאים מן הכוח אל הפועל את התכונה של מסירות הנפש? מהו תוכנה של התכונה הזו? תורה. השופר של מתן תורה הוא נותן ומעניק, נותן לנו בידינו את התוכן שבאמצעותו אנחנו מגלים מה פירושה של התמסרות לרצון השם. תורה ומצוות לעמך נתתי. התורה, גם בפן העיוני, דברי תורה, אמונות ודעות של התורה, התורה בפן המצוותי, הם למעשה בירור והתפרטות מושלמת של הופעת רצון השם יתברך. אם כן, השופר הראשון מעמיק בנו את התכונה הנפשית הזו כשלעצמה, בעצמה, בעצמיותה. השופר של מתן תורה מעניק לנו את התוכן שעל ידו מתגלה הנאמנות לרצון השם יתברך. אולי נעשה דילוג חזרה אחורה לאברהם, ושם נראה את סוף הסיפור, איך כתוב שמה, כאשר נגמר הכל, כתוב, וישוב אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע. וישב אברהם בבאר שבע. אברהם הולך עם נעריו. שואלים המפרשים, איפה נמצא יצחק? לאן יצחק הלך? לאן הוא הלך? יצחק הלך לבית המדרש של שם ועבר, ללמוד תורה. ואברהם אבינו הולך עם הנערים. מי הם הנערים? מי הנערים האלו? זה ישמעאל ואליעזר. זה שני הנערים, ישמעאל ואליעזר. הם הולכים יחד עם אברהם. ויצחק הולך לבית המדרש ללמוד תורה. ראיתי הערה יפה, אומרים, וזה הצד השלישי של מסירות הנפש, לומר. אנחנו דברים פה על כל השופר ומה הוא מבשר לנו. דיברנו על תכונת מסירות הנפש, הנקודה הארכימדית, נקודת המנוף הפנימית של כל אדם בישראל. משם הלכנו למתן תורה ונפגשנו עם התוכן הפנימי, עם ההתגלות של מסירות הנפש. מהו התוכן של מסירת הנפש? פה מהירים ואומרים כך, אם אתה רוצה להבין מה מצווה אותך כל השופר, בשלמות, צריך להוסיף עוד משהו. אומר הגאון מווילנה, שכל המדעים והחוכמות החיצוניות הם למעשה טבחות ורקחות של התורה. מה זאת אומרת טבחות ורקחות של התורה? פשוט מאוד. אדם לוקח תפוח אדמה מן השדה, התפוח מלוכלך באדמה, הוא שוטף אותו מתחת לקיום, מנקה אותו, תפוח צלול, יפה, מבריק, מבהיק בזיוו. שלב הבא, מקלף אותו, חותך אותו, שם עליו תבלין, שם בתוך הסיר, מגיש לשולחן, פילה פלי. מעשה ידיו להתפאר, טעם גן עדן, פילה פלי. זאת אומרת, יש כאן את התפוח, חומר הגלם. יש את פעולת השטיפה, יש את פעולת הטבלון הזו, שאנחנו מטבלנים את התפוח, יש את הבישול. כל הפעולות האלו של טבלון, בישול, שטיפה וכו', הן פועלות על חומר הגלם כדי שייתן את המקסימום שלו. הכוח שעצור בתפוח כדי שהוא יתאים לאכילת אדם, אני לא יכול לאכול אותו חי. התפוח צריך לעבור תהליך של עיבוד כדי שלא ילך לעיבוד. והפעולות שאני עושה הן בעצם רקחות וטבחות, הן פעולות מתווכות בין התפוח, האנרגיה שבתפוח, לבין גוף האדם. אלמלא הפעולות האלו, התפוח היה כאבן שאין לה הופכין. לא היה מתגלה כוחו. אפשר היה להשתמש בו בתור קישוט. יש דברים אפשר להשתמש בתפוח שלא מושלים אותו. יש כל מיני דברים אפשר לתת אותו אפילו לבהמה. אפשר לתת אותו לבהמה, הבהמה תאכל אותו. אבל מה יהיה על האדם? כלומר, השימוש שלו הוא לא מגוון כאשר לא מבשלים אותו. אומר הגאון מווילנה, שכל החוכמות החיצוניות הן רקחות וטבחות לתורה. איך אמרנו קודם על השולחן? הרמה הקוונטית היא מתגלה דרך הרמה הזו. זאת אומרת, יש ערך לרמה המוצקת הזו, כי באמצעותה המהות של השולחן מתגלה אלינו. תארו לעצמכם שהנשמה שלנו לא הייתה מתגלה במחשבה, במידות ובמעשים. לא הייתי יכול בכלל להיפגש עם אף אחד מיישבים פה. בזכות זה שאני פוגש אותך בסטרוקטורה החיצונית שלך, מזה אני נמשך להיכנס פנימה עד שאני מבחין מי אתה באמת. אבל הרבדים החיצוניים יש להם חשיבות עצומה, שהם חלק או לבוש שבאמצעותו האמת מתגוונת, מתגלה בגוונים רבים. גוונים רבים, בגוונים של מחשבה, בגוונים של מידות רבות, של כוחות, של יצרים, המון כוחות. האמת האחת הפשוטה מתגלה באינסוף גוונים. אותו דבר היה פה. יצחק הולך ללמוד תורה. יצחק הולך לחזק את היסוד הקוונטי של עם ישראל. לימוד התורה, מורשה קהילת יעקב, אל תקריא מורשה כי היא מורסה, וגוי שלמד תורה חייב מיתה. זה מתייחס לצד התת-אטומי, שהוא שייך רק לנו. אין נגיעה לאף אחד. זה לך ולא לזרים. עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. אבל זה לא מספיק. עם ישראל הוא עם אוניברסלי, כך גזר עליו אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא באמצעות אברהם. אברהם נקרא אברהם, זה השם הראשון שלו. זה השלב שבו היה אב רק על ארם, הוא היה מאוד כיתתי, אנש, אנשי שלומנו. אב על ארם בלבד. אחרי זה הוא קיבל שם אברהם, אב המון גויים. הוא סיגל לעצמו את התכונה האוניברסלית. איך אפשר להיות אוניברסלי אם לא תדבר בשפת הגויים? איך אתה יכול להיות אוניברסלי אם לא תעביר את התכנים הבלעדיים לך בכלים שגם גויים יכולים להבין? איך אתה יכול? איך תקרא לעמים בשפה ברורה אם אתה לא יודע פיזיקה? אם אתה לא יודע כימיה, איך תוכל? הרי יש הרבה דברים, הרבה רעיונות פנימיים שאי אפשר להסביר אותם מבלי משל. כל תורת המשל היא בעצם מרמזת למעטפת העולם הזה שדרכו, דרכה, משתקף התוכן הפנימי. אם אתה לא בקי בחוכמת המשל, וחז"ל לא נרתעו ולא חששו להשתמש במשלים, כי באמצעות המשל יש לנו אפשרות להפגיש בני אדם עם התוכן הפנימי. לכן, צריך שיהיה שני דברים. צריך מי שיהיה שוקד בתורה, מי שמקומו זה בית המדרש, מי שמחזק, מברר, מלבן, בונה את העצמות, זה עיקר בניינה של התורה, תורת ישראל שנלמדת בבתי מדרשות, לא באקדמיה ולא בחוצות, בתוך בית המדרש, לבדד ישכון. אבל צריך מי שגם יהיה מוכשר להתמצא ולהתמחות בחוכמות חיצוניות ולהכין אותם ככלים שבתוכם יושפע התוכן הפנימי, עד כמה שהגויים יכולים להבין לפי שורש נשמתם, לפי תפקידיהם, לפי היכולות שלהם. יצחק הולך ללמוד תורה. אברהם אבינו שב אל נעריו. הנערים זה בעצם רמז לחוליה הכלל אנושית. הוא הולך עם נעריו. הוא הולך גם ללמוד מהם את החוכמות החיצוניות. אגב, הוא התחיל כבר ללמוד את זה לפני כן, הוא היה משוטט בחוכמה כידוע, הרי הוא הכיר את בוראו, יש אומרים בגיל 40, יש אומרים בגיל 3, כן? הוא שוטט בחוכמות עוד לפני כן, אבל הפעולה הזו אצל אברהם לא נפסקת. יש פה מעין חלוקת תפקידים. יצחק, העולה התמימה, שאין לו דבר עם העולם הזה. הוא כולו מסולק, הוא כולו אנרגיה, הוא כבר נשרף על גבי המזבח. אין בו צד של חומר. השריפה מצטה ממנו את כל הצדדים החומריים, נשאר רק אנרגיה. הוא לגמרי, כמו האש, שעולה למעלה. עולה למעלה ומתחברת עם מקורה. יצחק התאייד. לא נשאר לו נוכחות פיזית בעולם הזה. קרו עיניו ועיוור משול כמת. גם במובן הפשוט, כפשוטו, כנראה שזה קרה, מסתבר שזה לא בדרך גוזמה או בדרך משל, גם באופן פיזי זה קרה, אבל זה מרמז על אותו הסתלקות של יצחק מן העולם. מיום שהוא עלה לעקדה וקיבל על עצמו, אין לו שייכות לחוקיות הפשוטה של העולם הזה. הכל ניסי איתו. הוא זורע בשנת בצורת ומקבל פי מאה ממה שהוא זורע, מביאים לו את אשתו. הכל נעשה אצלו באופן מאוד פלאי וניסי. לעומת אברהם אבינו, שפועל בתוך הטבע, מתוך קשיים ומתוך סיבוכים. כל הזמן. זה שני בחינות שונות. אברהם הוא החוליה שמקשרת את עם ישראל עם העולם. הוא הולך עם הנערים. הוא ממשיך לטפח את הקשר ואת הזיקה לאנושות, כדי להכין אותה להשפעתה, להשפעתו של יצחק, להשפעתה של תורה. באופן כללי, המילה שופר היא מרמזת, לשתי המשמעויות האלו. משמעות אחת של שופר זה עניין של שפיר ויפה. שופרי, לרבי יוחנן כשופרי די יעקב אבינו, שופרי זה יופי. מצד שני, שופר מלשון שיפור המעשים, שפרו מעשיכם. ומדוע בשופר? לומר שפרו מעשיכם. יש פה עניין של יופי ועניין של שיפור. כלומר, השופר מרמז אותנו שלא רק שאפשר, אלא הכרחי לשלב בין ראייה ושמיעה. בין המימד החיצוני של תפיסת החושים לבין המימד הפנימי של שמיעת הקול הפשוט. אין סתירה. אין סתירה בין שני הממדים האלו. זה שני ממדים של דבר אחד, שוודאי וודאי שיש בהם חשוב יותר. יש בהם עיקר ויש בהם תפל. ודאי וודאי שהצד של שפרו מעשיכם, הצד של הטוב, התוכן הפנימי, הוא קודם ללבוש. הצד של מסירות הנפש היא קודמת ללימוד כימיה. קודם כל, תעמוד על היסוד של האמונה הברורה והמוצקה שאתה חי לקדש שם השם יתברך. עכשיו לך קדש אותו ב-CO2, ב-H2O, מה שאתה רוצה. כל הנוסחאות האלו מעכשיו הם לבוש המלך. ובהם המלך יוצא בחוצות ומתגלה לבני המדינה. אין שום בעיה. בכל נוסחה ונוסחה, בכל חידוש, בכל המצאה, בכל טכנולוגיה, כל דבר ודבר, הוא לבושו של המלך מעכשיו ואילך. הצד של השופרי והצד של השיפור, הצד של היופי והצד של האמת, שני צדדים של אמת אחת גדולה. באופן כללי, כן, כאשר אנחנו בונים כך את החיים שלנו, כאשר העיקר הוא עיקר והתפל הוא תפל, ואמרנו מקודם מלשון מליצה, שאם עיקר הוא נעשה תפל, אז יוצא ממנו היוד, ואז הוא נעשה תפל ולא משפיע. ברגע שלא נותנים לכל הפשוט את מעמדו ומקומו הנכון, הוא פוסק מלהשפיע. הוא פוסק מלהשפיע. כוחו של עם ישראל כביכול פוסק מלהשפיע. ועם ישראל נרמס. עם ישראל גולה מארצו. זה כאשר הכל הפשוט הוא בבחינה של תפל. שהולכים אחרי תרבויות אחרות, תרבויות זרות, לפני שהכרנו את עצמנו. הייתי נותרה את הגרמים, כרמי שלי לא נתרתי. אז העיקר נהפך לעקר ולא משפיע. והיוד הזו, לאן היא הולכת? לתפל. התפל מקבל כוח מוגזם, היוד הולכת אליו, אז הוא נעשה תפיל. ברגע שהכוח הלא עיקרי מקבל כוח מוגזם, אז הוא משתלט על האדם. הוא קובע את סדר יומו. במקום שיהיה קצת מלח בתוך התבשיל, שמים הרבה מלח, ואז המאכל כבר לא ניתן לאכילה. הוא מלוח מדי. אפשר לזרוק אותו לפח. זה מה שקורה בהפיכת הסדרים. אמת ושקר. סרט שבת כתוב מדרש האותיות, מאי א', מאי ב', מאי ג', כתוב אמת ושקר. מה ההבדל ביניהם? האמת יש לה רגליים. השקר אין לו רגליים. זה אחד ההבדלים. אמת, מם, א', מם, ת'. א', אות ראשונה באלף ב', מם, אות אמצעית, תו, אות אחרונה. התחלה, אמצע וסוף, כן, שלושה פרמטרים יש פה. התחלה, אמצע וסוף, הקפה שכוללת את הכל, רצף וסדר מאלף לתו, ויציבות. א' היא אות יציבה, הבסיס שלה הוא לא רגל אחת, הוא יציב, מם, אות יציבה, יש לה בסיס רחב, תו, גם היא יציבה. לעומת השקר, השקר הוא שינוי ערכים מיסוד חטא האדם הראשון. חטא האדם הראשון הוא כולו נפעל מקולו של נחש. מה ביקש הנחש? הנחש ביקש להפוך ערכים. ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע. אתם תקבעו מה זה טוב, אתם תקבעו מה זה רע. ריבונו של עולם, אומר א', ב', ג', ד', ה', ר', ש', ק', ת', אתם תגידו שין קוף רש. אתם תשימו את השין לפני הקוף. אתם תהפכו. אתם לא חייבים להאמין שהרצף שהקדוש ברוך הוא קבע הוא הרצף האמיתי. אתם לא חייבים להאמין שההיקף שהקדוש ברוך הוא קבע, והנה ויער את כל אשר עשה, והנה טוב, לא, לא, לא. הטוב מאוד לאו דווקא מתקבל מתוך והנה כל אשר עשה. לא, אתם לא חייבים להאמין. אתם לא חייבים להאמין שהיציבות הרוחנית היא תלויה דווקא בדבר כזה או אחר. זה יכול להיות אחרת לגמרי. השקר הוא אותיות סמוכות אחת לשנייה, מקובצות במקום אחד, רושם מאוד חזק אבל מקומי, רושם חושי. אדם רואה, איזה יופי, איזה דבר אדיר, איזה שמש, איזה ירח, אבל מזה הוא בא לעבודה זרה. הוא כבר לא מבין שהירח הוא חלק ממערכת שלמה, והמערכת היא חלק מערכת שבראשה ועל הכל מולך השם יתברך, נאבד לו החשבון. זה מיסודו של חטא אדם הראשון, כן? תוצאה של שמיעה בקולו של נחש. אובדן הזהות של אדם הראשון, היקה, איפה אתה? היא נוצרה כתוצאה מאובדן הסדר בתוך המציאות. א', מ', ת'. אנחנו, עם ישראל, אומר, אמת, יש את האלף, יש את המם, יש את התו. אלף, אמונה, ודאי. אלף זה אמונה. קודם כל, אלף דה אלף זה אמונה. אחרי זה יש מקום גם למדעים, יש מקום גם ליופי, יש מקום גם לשמיעה, גם לראייה, אבל רק על פי הסדר שאותו קבענו. מסירות הנפש כתכונה יסודית, תוכן מסירות הנפש מתגלה באמצעות תורה ומצוות, והמשלים והכלים והרוקחות והטבחות של אלו, כדי שהם יתגלו בעולם הכללי, זה החוכמות והמדעים כולם. שנה טובה.